חברים יקרים, שנייה לפני שהפרק מתחיל ואתם צוללים איתנו לעוד חומר גלם טעים.
אנחנו רוצים לספר לכם שעוד ממש מספר חודשים במהלך חורף 2024, אנזל ולוקסי...
זה אנחנו! מוציאים עוד טיול קולינרי לפיימונטה האהובה.
אחרי שחרשנו אותה בעונה האיטלקית והוצאנו קבוצות גרגרנים מאושרים לטעום את כל האושר שיש למחוז הזה להציע,
אנחנו מוציאים עוד טיול קולינרי לאזור אחי. טעים וחשוב שיש באיטליה. נאכל במסעדות משוגעות, נבקר אצל יצרנים קטנים, נצוד קמעין עם מרקו ונלמד להכין אוכל פיימונטזי מסורתי.
עם רפאלה.
רפאלה.
ונקנח במסעדת מישלן. בקיצור, תכינו את הקיבה, את שרירי הלסת, כי זה הולך להיות כיף גדול.
תתחילו להתחתב מעכשיו.
לפרטים נוספים, להרשמה, פנו אלינו ברשתות החברתיות, היא אפרת קו תחתי אנזל, אני אורן לוקסי, אתם כבר מכירים אותנו, או שפשוט תיכנסו לאתרים שלנו ותירשמו לרשימת התפוצה.
ההסקט לדבר זה לא משמין, משודר גם השבוע, בשיתוף פעולה עם השותפים שלנו לדרך.
קפה אליט.
שעוזרים לנו כל שבוע מחדש להתיישב כאן באולפן ולהביא לכם תוכנית חדשה שאנחנו כל כך שמחים לעשות את זה. בואו נתחיל.
הלו, הלו, הלו!
או שלום לך, אפרוח צהבהב, מה העניינים?
שלום לך, לימון פרסי? אני למה צבע? איך אפשר לקרוא לצבע שלך?
זה לא יכול להיות לימון פרסי, זה לא הנושא של הפרק, לימון פרסי הוא בחליים.
נכון.
אז זה לא קשור, תמצא לי דימוי אחר, לימון רקוב.
לימון רקוב, לא רציתי להגיד.
אתה יכול להגיד, אני כבר לא
נראה. גם כתמים ירוקים ועובש בכל מקום, אני לא יודע מה קרה.
זה יפה, כי בפרק הכוסבר אמרת שאני נראית יפה וחיננית, והיום אתה עולב בי.
עולב.
אתה לעומת זאת לבשת צהוב לרגל פרק שמאוד משמח אותנו שהוא קורה, ושקצת מפתיע שלא קרה עד עכשיו.
באמת מפתיע, הייתי בטוח שעשינו. בגלל זה כאילו זה לא עלה, הייתי בטוח שעשינו.
אני רוצה לספר לך.
כן.
איך קרה שהרמתי לך טלפון השבוע ופתאום אמרתי לך, לוקסי, בוא נעשה פרק על לימון.
איך קרה כדבר?
אני אסביר לך. אתה מכיר את טל איטקין?
לא.
היא קונדיטורית, כיף לעקוב אחריה, יש לה את פרויקט פאי, היא כל שבוע עושה פאים אחרים ממש ממש יפים.
אני אוהב, אני אחפש.
טל התקשרה לה יום אחד ואמרה לי, יצא ספר חדש של דליה למדני. דליה למדני? אני שומעתי את השם דליה למדני לראשונה, דרך כתבה של רונית טברד, שכתבה בשנת 2014, כתבה שהכותרת שלה הייתה, איך יכול להיות שספר האוכל החשוב ביותר שראה אור בעברית, הודפס רק במאה עותקים.
החשוב ביותר?
כן. הספר שהכתבה עסקה בו נקרא מסע מסביב לשולחן, הוא באמת הודפס רק במאה עותקים, כי אף הוצאת ספרים לא רצתה להדפיס אותו. ואז כשטל איטקין התקשרה לה, היא אומרת לי, לדליה למדני, שהיא קרובת משפחה שלי, יש ספר מקסים שנראה לי שאת ולוקסי כאוהבי חומרי גלם נורא נורא תאהבו, נקרא מסע מסביב למזווה. בשנת 2016, זמן קצר לפני שדליה למדני נפטרה, היא הוציאה ספר שנקרא מסע מסביב למזווה, שלוקח 20 חומרי גלם וחוקר אותם לעומקם.
מה, התוכנית? התוכנית שלנו בגרסה המודפסת?
סוג של, בזוויות קצת אחרות, אבל ספר ממש ממש מקסים. מיד הפדפתי בספר ואמרתי, יאללה, בוא נקרא משהו שהיא כתבה. ואז גיליתי ש-19 מתוך 20 הנושאים כבר עשינו עליהם פרק. ורק על אחד עוד לא עשינו פרק.
לימון.
וזה היה לימון.
רגע, מי זאת דליה למדני?
דליה למדני הייתה עיתונאית אוכל, היא כתבה במשך שנים בלאישה. הטקסטים שלה והספרים שלה הם כל כך עמוקים. מה שרונית ורד אז כתבה עליה, זה שהיא ממש בשורה הראשונה מבחינה מחקרית, יחד עם קלודיה רודן, ובמיליה שלה גם, אבל פשוט אולי לא מוכרת כמוה. אז עכשיו אחרי שקראתי את הספר, אני יכולה להגיד שכן, מדובר במחורה מעמיקה, יסודית, שכותבת כל כך כל כך יפה, וכיף גדול גם שחלק מהתחקיר שלי היום, ואני כשאני אגיע לחלק הזה בתחקיר, אני גם אדווח לך שזה החלק מבוסס על הספר של דליה למדני. אבל הנה, קודם, 7 דברים שלא ידעתם על הלימון, כי לא הצלחנו להחליט על 5.
לימון הוא מחשמל, אפרת.
מה?
לימון הוא מחשמל. הרבה נוער שוחר מדע, ככה אבישי קורא לי לפעמים כשאני עושה כל מיני דברים מדעיים בבית. עושים את הניסוי הזה, המדעי שמצמידים אלקטרודות ללימון, זה מייצר אשכרה חשמל.
כן.
הזרם מאוד נמוך, צריך לחבר כמה לימונים ברצף רק כדי לתפעל שעון יד קטן, אבל זה עובד.
וואי, אני ממש לא כתבתי שום עובדה על העובדה שיש כתב סתרים שעשוי לימון. אפילו נורי חזר יום אחד עם ציור מהגן עם כתב סתרים בלימון. שכחתי.
עובדה הבאה.
ישראל, עשיינית העולם. בצריכת ופלים בטעם לימון.
יש בעוד מקום בעולם ופלים בטעם לימון?
לא.
אז יסביר איך הגענו, באמת, כל הכבוד. ברכות ישראל.
לא, סביר להניח שיש בעוד כל מיני מקומות, אבל בישראל...
בוא נגיד, בפלה לימון אין באף מקום.
בפלה לימון אין בשום מקום. מפעל מן מייצר כבר כמעט 70 שנה את הוופל הזה. אני קצת תזכיר לממציאים המתקים מארץ מוצאו, גרמניה. עכשיו, בכל מקום בעולם, מיד אחרי ופל שוקולד, הטעם המועדף הוא...
וניל.
יפה. נו. רק בישראל,
לא.
הטעם המועדף,
לא.
אחרי שוקולד זה לימון. זה ופל שנמכר יותר מוופל וניל. זה ופל לימון. קיצור, מצאתי כתבה על זה,
נו.
שמדברת על איך יכול להיות שזה לימון, וראיינו שם בין היתר את מיכל בוטון. מה אומרת הגאונה בוטון?
כן.
שהיא חושבת שפשוט העניין זה שישראלים לא קונים את האותיות הקטנות, והם חושבים שהם קונים ופל וניל, ואז הם גאים הביתה ומגלים שזה לימון.
הבנתי.
גאונה.
שרלה, היקרה שלי.
כן.
אני קורא לפרט שרלה. העובדות שמסמכות
אותי. שרה אנג'ל.
שרה אנג'ל, ככה את שמורה לי בפלאפון. ויש גם אייקון, יש אמוג'י.
של? של זה, של התנועה הזאת? כן. של האימוג'י הזה? של זאת שלא יודעת מה היא עושה? למה?
לא, זאת שלא יודעת, כן, בסדר, כאילו. בכל מקרה, גאווה ישראלית, הלימון הכבד ביותר בעולם. סיגינס שקל 5 קילוגרם, 265 גרם, ומי שגידל אותו, אם לא, דרם רול פליז, החקלאי הישראלי אהרון שמואל, בחווה שלו בכפר זיתים בישראל. הרוחב שלו היה 14 סנטימטר, הגובה שלו 29, והאושר שהוא מסב לי, טונות. עובדה הבאה.
לימון מבשיל רק על העץ. אחרי שהוא נקטף, הוא לא יציב.
אל תתפתו לקנות לימונים ירוקים.
יפה.
את אומרת, יפה, כן. אוקיי. אפרת, את זוכרת שהיינו ילדים, את יש לך שיער כהה, אז אולי עשית את זה, אני קצת פחות,
מה,
אבל היו מבהירים שיער עם לימון, את זוכרת את
כן,
הזה?
כן, מעולם לא עשיתי את זה, פחדתי נורא.
כל ה-80s, אנשים פה הסתובבו עם שערות צרופות מחומצת לימון, פשוט שחטו לימון על השיער ויצאו לשמש.
זה עובד.
זה עובד, לגמרי. אשכרה עובד.
ועובדה, עוד לא אחרונה.
אחת לפני האחרונה.
באיטליה מתנהל ויכוח סוער על השאלה, מאיפה מגיע הלימון הכי איכותי? האם מסיציליה או מרצועת המלפי היפהפייה, ושאני כל כך רוצה כבר לבקר בה? אז לא ברור מי יותר טוב, אבל ברור מי יותר מצליח. 9 מתוך 10 לימונים שמיוצאים מאיטליה גדלים בסיציליה.
בסיציליה?
יס.
הייתי בטוח שתגידי המלפי.
היית בטוח?
הייתי בטוח.
אבל זה לא?
היה לא. עובדה אחרונה, חברים, יש גם לימונים מתוקים... פעם, פעם, פעם.
טעמנו אחד כזה אתמול.
זה בדיוק על זה, בדיוק על זה. העובדה הזאת נכנסה. אני ואפרת אתמול היינו בחווה מדהימה.
מטורפת.
שמגדלת ערימות של חומרי גלם. אפרת, תספר לכם עליה...
בקרוב.
בקרוב. אצלה בסטורי, תעקבו, אבל יש דבר כזה, לימון מתוק, אתה נותן לו בי, זה טעם של לימון, אבל לא חמוץ, אי אפשר להסביר את הדבר הזה, קסם בפה.
עכשיו רק לספר לך משהו, ממו שלי, אהבת חיי.
נו.
זה לא לימון.
זה לא לימון. זה לים. אוקיי. קוראים לו לימון מתוק.
אז הנה 8 עובדות שלא ידעתם על זה. קוראים לו לימון מתוק, זה נכון.
אפרת, ספרי לנו את כל מה שאת יודעת על הלימון.
מי שמאזין לנו תקופה כבר יודע שהיה לפני שנה בדיוק פרק על תפוזים, ולכן אני לא אחזור על דברים שנאמרו בפרק התפוזים מבחינת משפחות ההדרים. שם הסברנו מה זה דמויי הדרים, ואמרנו שיש 3 משפחות, הדרים פרימיטיביים, כמעט הדרים, הדרים אמיתיים, בגדול. בוא נעשה סדר. בתוך משפחת ההדרים האמיתיים יש כמה מינים. מנדרינות, תפוזים, אשכוליות, פומלות, לימון, ליים, קומקוואט, אתרוג, תפוז, תפוז מר, סליחה, וכל מיני שילובים ביניהם.
תראי, זה דיאגרמה יפה יש לי.
מאוד יפה. ולמה אני מציינת את כל המשפחות? בשביל באמת להבדיל בין הלימון לליים, אני עוד תכף אגיע לזה, אוקיי? הלימון, סיטרוס לימון, הדר מסוג לימון, הוא כנראה תוצר של החלאה ספונטנית בין האתרוג לחוש חש.
מילה ספונטנית פה? יש לידה סימן שאלה.
בוודאי שיש לידה סימן שאלה. ולכן אמרתי, כנראה.
אוקיי.
אבל זו כנראה החלאה בין אתרוג לחוש חש, למרות שיש כאלה שחושבים שאולי זה איזשהו החלאה בין אתרוג לסוג של מנדרינה. ספקולציות. כל זני הלימון, המסחריים, אלה שמשווקים לחנויות, משתייכים למין של סיטרוס לימון, חוץ מסוג אחד, הלימון מייר, שתכף אני ארחיב עליו גם, כי הוא מאוד מאוד מעניין. כל הלימונים הם בעצם פירות טרופים. הם מגיעים מאזוטרופיה, אתה בטוח תרחיב אחר כך על המקור הזה. למה זה חשוב? כי מדובר על עץ הדר עם רגישות לקור. שזה מאוד מעניין, כי אנחנו תופסים את זה כפירות של חורף, אבל דווקא הלימון הוא כזה שיודע לתת לנו פרי לא רק בחורף, הוא פורח באביב, אבל יש לו כמה מופעי פריחה לאורך השנה, ולכן גם יש לימונים לאורך חודשים ארוכים. זה עץ שנותן הרבה מאוד פרי, וגם עץ שנותן הרבה פרי מהר. כלומר, אם מישהו שותל אותו בגינה, הוא צפוי לראות פרי יחסית מהר. שזה מאוד מאוד נחמד. והמדינות העיקריות שמגדלות אותו זה ארצות הברית, ספרד, איטליה, טורקיה וארגנטינה. כשבארץ אנחנו נראה אותו בכל מיני מקומות לאורך מישור החוף, בנגב, עמק הירדן, גליל תחתון. אנחנו בהמשך נדבר קצת על זני הלימון, אבל כפי שאמרתי לך, אנחנו לא מדברים היום על הליים. זה חשוב. הוא לא זן של לימון, הוא סוג הדרים נפרד, בדיוק כמו שאנחנו לא. היום בפרק נדבר על פומלה.
אוקיי.
כי יש לנו תמיד נטייה להגיד, כאילו, זה אותו דבר, זה לא אותו דבר.
זה לא אותו דבר.
פשוט לא אותו דבר, פרי אחר. ולכן גם הלימון המתוק שטעמנו אתמול והיה נהדר, אז גם עליו לא נדבר יותר ממה שדיברנו בהתחלה, בגלל שזה בעצם סוג של ליים. וגם הלימון הפרסי, הלימון המיובש השחור, גם הוא ליים. אז אותם אנחנו מזיזים הצידה, כמו גם הכפיר ליים, כמובן.
אוקיי.
Okay. מבחינת העץ, תכף נדבר עם חקלאי, הוא יתאר בדיוק איך מגדלים את הלימון וכו וכו וכו. מה שכן, פריחת לימון היא מאוד מאוד יפה. רוב הפריחות של עצי הדר הם לבנות, ודווקא בלימון יש לבן עם טיפה אדמדם, זו פריחה מאוד מאוד מקסימה. אני גדלתי עם לימון, אני באה עם לימון, סתם. אני פשוט גדלתי עם המון המון פירות הדר okay. מסביב לבית של ההורים שלי, והבית של ההורים שלי היה ממוקם בתוך פרדס כזה. אז אחד הפירות האהובים עליי ביותר, הטעימים, השימושיים, ומה שאותי מעניין כרגע, לוקסי, זה איך הוא הגיע לשולחננו.
מה שהכי מעניין בלימון, זה כמו שאמר, ככל הנראה, החלאה שקרתה בין. בוא נתחיל עם זה שהלימון, זה כאילו הסמלה השחורה הקטנה, זה כאילו בגד שמתאים להכל, לימון מתאים להכל. חוקרים שפיצחו את ה-DNA של פירות הדר, אני מתחיל עוד קצת לפני הלימון, הצליחו למקד את התקופה שהדרים נוצרו, לחלק האחרון של תקופת המיוקן המאוחרת.
לאן הגעת איתי? לאיזה שנה אנחנו מדברים?
מינוס 5.3 מיליון שנה הסתיימה. התקופה הזאת ידועה בעיקר, לא הרבה אנשים יודעים...
עם דינוזאורים שהתהלכו פה.
לא עם דינוזאורים.
סתם צוחקת. זה קצת אחרי הדינוזאורים.
זה קצת אחרי הדינוזאורים. כן. התקופה הזאת ידועה בזה שבערך לפני 5.3 מיליון שנה, היה תזוזה בלוחות הטקטונים, ומיצרי גיברלטר נסגרו, וים התיכון התייבש. לא היה ים תיכון.
מה אתה אומר?
ורק 300 אלף שנה אחר כך, שוב היה תזוזה, והם נפתחו, ויש לנו את הצוהר הזה, והים שוב התמלא. אבל כן, היה אפשר ללכת ברגל, ממצרים לאיטליה.
שאגב, אם עכשיו, בקורונה,
כן.
היה אפשר לעשות את זה, זה בדיוק מה שהיו עושים.
כולם היו באוטו. לאן אתה נוסע? אני מביא תרופות לאמא שלי. איפה אמא שלך?
בגיברלטר.
פריז. אבל התקופה הזאת הייתה תקופה מאוד ארוכה. וואי וואי
אוי, תמיינת אותי נוסעת לפריז ותרופות נגד חורים אתה יודע, אתה מכיר את זה של תרופות נגד חורים?
לא
יש לי תרופות נגד חורים באוטו, אני לוקחתי אותי מתחילת הקורונה.
למה?
שאם יעצור אותי שוטר, אבל במצב שאני ממש אין לי שום תירוץ, אני אגיד לו שאני חייבת לנסוע לאבא שלי דחוף, יש לו תחורים, עכשיו לאבא שלי אין באמת תחורים, אוקיי? אני מקווה שאבא שלי גאה אין לו תחורים, סבבה? זאת אומרת, אם יעצור אותי שוטר, ונגיד לו שאני נוסעת להביא למישהו בדחיפות תרופות נגד תחורים, מהמבוכה, הוא יגיד לי סי-סי.
כן, אין מצב שהוא עוצר אותך לבדיקה.
או מתקשר למישהו, ואומר לו, סליחה, יש לך תחורים? אין סיכוי.
שמעתם את זה כאן אצלנו. בבקשה, טיפ חינם מבית היוצר אנזל. בכל מקרה, התקופה הזאת המיוקן, היא התקופה שבה נוצרו פירות ההדר, בערך לפני 7 או 8 מיליון שנה. יפה, לא?
מאוד.
הרבה זמן. אז נוצרו כמובן פירות ההדר הבר, שהם הפומלה והחושחש וכל אלה שהזכרת מקודם. זה נוצר באזור מסם, שזה שטח שנמצא פחות או יותר מאוד מזרחית, אבל מזרחית צפונית קצת להודו. זה שטח הודי, צפון מיינמר, מרגלות ההימלאיה. דיברנו על זה בפרק התפוזים. מה שקרה, הזכרנו את זה כבר, לפני בערך 4 מיליון שנה, היו שינויים בטמפרטורות, המונסונים חדלו, קצת התחמם, ופירות ההדר נדדו לאורך אסיה. התחילו להתפשט. עכשיו, הלימונים עצמם, לא קיימים בטבע, כמו שאמר, זה אכלה. אין לימון בר, לא קיים כזה דבר. כנראה שזה אכלה אנושית. ואכלה די חדשה. זאת אומרת, הלימון קיים באזור ה-2,000-2,500 שנה, וזהו.
שזה ממש מעט.
זה ממש מעט. אנחנו מדברים פה על חיטה בת 15,000 שנה שאכלו אותה. אבל מה? מרגע שהמציאו את הלימון, התאהבו. עכשיו, לא התאהבו בו כפרי מאכל, התאהבו בו כי הוא נורא נורא יפה. וכמו שאמרת, הוא נורא נורא רגיש לקור. הוא היה יוקרתי, קשה לגדל לימון.
כן.
אז הרומאים מאוד העריכו את הלימון, הם נתנו אותו כמתנה לחנוכת בית, או כי הוא היה נורא נורא יקר. אפילו נתקלתי בכמה מקורות שהיו מלכים, שהיו מביאים לימונים כמנחה למלכים אחרים, שהם באו לבקר אותו במלכה שלהם. המקום הראשון באמת שהתחילו לעשות שימוש קולינרי בלימון, זה פרס.
כן, כן.
כן, כן. כן, כן.
לא מקשיבה, מקשיבה.
לא, בסדר. אנחנו מדברים שוב על בערך לפני 2000 שנה, משם הלימון מופץ המזרח התיכון, לאירופה הלימון מגיע רק במאה השנייה לספירה עם הרומאים, הוא לא עושה רושם על אף אחד במטבח, מגדלים אותו לעצי נוי. המצרים ושאר צפון אפריקה מגלים אותו רק בשנת 700 לספירה.
כן, זה אגב חשוב להגיד שבאמת הוא לא עשה כל כך הרבה רושם בממלכה הרומית, שכשהיא נכחדה הוא גם די נכחד יחד איתה, הוא נעלם.
למעשה, ההזכור הראשון של הלימון זה בספרות ערבית מהמאה העשירית. תארים אותו שם, צמח לנוי בגנים האסלאמיים. הוא מופץ באופן רחב מאוד בעולם הערבי ובים התיכון, בין השנים 1000-1150 לספירה. יש מאמר מאוד גדול בנושא גידול לימון בספרד, באנדלוסיה, בספר של אבן אל-אוואם, את זוכר, דיברנו עליו כבר, זה אגרונום ערבי, מאוד מאוד מפורסם, כמו שאנחנו חוזרים לפיליוס הזקן, אז אנחנו חוזרים אליו. מאוחר יותר, במאה ה-14, הלימון מגיע לאיטליה וספרד, על ידי סוחרים ערבים, ואחר כך הוא מופץ כמובן לעולם החדש, עם החבר הכי טוב שלך בעולם.
זה מאוד מעניין, כלומר, בעצם העולם הערבי שוב מכניס את הלימון לאירופה, כבר בפעם השנייה, רק שבפעם הזאת קצת יותר מבינים על מה המאומה, שאגב, יכול להיות שבאלף ומשהו שנים שעברו מהפעם הקודמת שניסו להכניס אותו, כמעט 2000 שנה בעצם מהפעם הקודמת, הוא קצת עבר איזה שינוי נוסף, אולי החלאה נוספת שהפכה אותו לטעים יותר.
יכול להיות.
אנחנו לא יכולים לדעת איך הוא היה בפעם הראשונה, ואולי בפעם הראשונה הוא באמת היה יותר לנוי, כמו, תסלח לי, באמת, כמו הקומקואט, כאילו, באמת.
לגמרי.
שצריך להוציא, לא צריך להוציא מהחוק את הדבר הזה, באמת.
עכשיו אנשים מלא כובשים אותו, את הקומקואט.
כי אין מה לעשות איתו. עכשיו, למה הם כובשים אותו?
אבל גם קבוע שהוא לא טעים.
בדיוק. הם כובשים אותו, קומקואט, כי לא נעים להם לזרוק.
הוא יפה.
ואז, אחרי שהוא קבעו שהם תואמים, הם מבינים שזה לא טעים, ואז הם זורקים.
בדיוק.
סליחה, אבל הפרעתי לך, ועכשיו אתה אומר, ואז מאירופה, קולומבוס משגר אותו לעולם?
משגר אותו לעולם, כל המסעות שלו לכיבוש העולם החדש.
ככה זה מגיע לאמריקה?
ככה זה מגיע לאמריקה. וסקו דה גאמה, קולומבוס, כל החבר'ה האלה. הקפיצה הראשונה לגידול רציני של לימונים באירופה התחיל בגנואה במאה ה-15, השף שהכניס את הלימון למטבחים המערביים, לפחות על פי הצרפתים, היה פרנסואה פייר דה לוורן. שהוא שף צרפתי שהבן אדם פחות או יותר המציא את הבישול המודרני, כשאני אומר בישול מודרני, הוא המציא את רוטב הבשמל, הוא המציא את רוטב ההולנדז, הם היו אוכלים תבשילי בשר נזידים וכל מיני תבלינים כבדים שאנחנו מדברים עליהם, קינמון, הוא הוציא את כל זה, אמר בוא נאכל פירות וירקות טריים, בוא נשתמש במיץ לימון לטיבול, יסבי טיבול, הכל בשפע, הוא הבן אדם שהמציא את הדבר הזה, פחות או יותר.
אוקיי, איזה שנה הוא חי?
הוא חי במאה ה-17, הוא כתב ספר מאוד מפורסם, ספר בישול מאוד מפורסם ב-1651, שנקרא המטבח הצרפתי, ובאמת שינה סדרי עולם. לאנגליה הלימון חודר דרך צרפת, אנחנו יודעים את זה ממקור המילה, את בטח תדברי על זה.
בוודאי.
אבל את הרפיוטיישן הכי גדול שלו, הוא בנה לעצמו אחרי שגילו שהלימון מכיל ויטמין C, שעוזר לפתור את אחת הבעיות הכי גדולות שהיו לימאים, מחלת הצפדינה, נדבר על זה בבריאות, אבל אני כן אציין שמיגור הצפדינה היה חיוני במלחמה להבסת נפוליאון, ואפשר לאלפי ימאים בריטים להגיע לבלגיה לקרב ווטרלו. אפילו מצאתי איזשהו מכתב שמשבחים כאילו את החסינות הבריאותית של המלאכים הבריטים. הם היו מאוד חולים אגב לפני שנתנו להם לאכול לימון. באמריקה היה גידול מסחרי רציני של לימון גם בקליפורניה וגם בפלורידה, מדינות חמות יותר.
מתי?
במאה ה-18, אבל ב-1894 הייתה קרה רצינית, הרגה את כל הלימונים, ורק בשנת 1953, 60 שנה אחר כך, חזרו לגדל לימונים, לא בגלל שהם רצו לימון טרי, אלא בגלל שהרכז לימונים נכנס בשגרה, רכז תפוזים ולימונים פתאום נהיה פופולרי, והתחילו לגדל אותו.
כלומר, גידלו אותו יותר בשביל התעשייה, ופחות בשביל המיץ הטרי.
נכון.
מעניין מאוד. אבל אז כאמור, השתילה המחודשת הזאת באמצע המאה ה-20, כל כך מצליחה, וכפי שאמרנו, ארצות הברית היא אחת המדינות שמגדלות הכי הרבה לימון בעולם. מדינה מאוד מאוד חזקה בגידול הלימונים שלה, שזה אגב מאוד מעניין העניין הזה. למה? כי אמרת שקולומבוס ווסקו דה גאמה וכל אלה לקחו את הלימון לאמריקה. מה יש באמריקה אבל באותה תקופה כבר? ליים. כלומר, בעצם הם מביאים פרי.
דומה.
כן. אומנם דומה, אבל שים לב שזה מאוד מעניין, שהוא לא תפס. כלומר, היום שאתה נוסע לדרום אמריקה, מרכז אמריקה,
ליים.
ליים, לא לימון.
ליים, ליים.
לגמרי.
מקומיים, כמוך.
כן, וגם עניין זה בסופו של דבר של אקלים.
אקלים.
כי זה קצת יותר טרופי שם ממה שפה, מה שנקרא.
נכון. אז טוב, בואי נעבור. איזה סוגי לימונים יש לנו?
תראה, אנחנו לא נחדור לעומק של כל זן וזן, כי בסוף הטעם שלה מאוד מאוד קרוב, השימושים מאוד קרובים, ותכף גם נעלה חקלאי על הקו שיעשה את זה יותר לעומק. אבל בשביל קצת לסבר את האוזן, אנחנו מחלקים את זני הלימון לשלוש קבוצות. Mm-hmm. קבוצת זני ליסבון, שכשמה כן היא, מזנים של זן פורטוגלי, שמפורטוגל עבר לאוסטרליה, ומשם פותח בקליפורניה. Mm-hmm. אז כבר פעם שנייה שאנחנו אומרים קליפורניה בתוכנית הזאת. בארץ אגב יש שני טיפוסים מצטיינים, שהמקור שלהם זה בזן ליסבון, זה נקרא נחלת דוד ובית גוברין. יש את הקבוצת זני יוריקה, הכי מפורסמים כאילו mm-hmm. מזני הלימון. גם הם פותחו בקליפורניה, אבל הפעם מזרעים שהובאו מסיציליה, שמאוד mm-hmm. משובחת בלימונים שלה. היוריקה אלן זה הלימון הכי נפוץ בעולם. השמות שלו בארץ אגב, מדהימים, זה על שם המקומות שזה mm-hmm. פותח בהם.
בית גוברין, נאו.
יוריקה חרב לעת, יוריקה שוקדה, יוריקה ניר יצחק. זה נורא חמוד.
תביא לי 2 קילו יוריקה ניר כן. יצחק, בבקשה. כן.
והקבוצה השלישית של זני וילה פרנקה, שמאוד דומים mm-hmm. ליוריקה, גם מקור הזן הזה בסיציליה, אבל איפה הוא פותח?
בקליפורניה.
שם הם עושים את כל הפיתוחים של הלימון. ממש לפני שנה, בתחילת 2020, בשורה גדולה בכנס מגדלי עדרים בישראל, במו"פ ערבה, פרווה תיכונה וצפונית, הצליחו לאקלם לימון מזן וילה פרנקה, לימון נטול גרעינים לחלוטין.
אני ראיתי את זה, מטורף.
זה מטורף.
פשוט סוחטת. מעל הסלט, ישר ככה עם היד.
זה משוגע. זה משוגע, זה איזה הבדל, זה כאילו גם היום אני סוחטת ביד, רק אני צריכה לשמת את האצבעות מתחת בשביל לתפוס את הגרעינים.
כבר לא צריך.
ותמיד בסוף נופל לך איזה גרגר לימון אחד פנימה.
ותמיד גם את מקבלת אותו. הוא אמר של הלייף כאילו, מבאס לך את כל הפה.
עוד כמה זנים שכדאי שנדבר עליהם. אחד זה אינטרדונטו, שהוא החלאה של לימון ואתרוג. הוא נמצא בארץ כבר משנות ה-30. תכף החקלאי יספר לנו גם על האינטרדונטו. יש עוד 2 זנים, מונוקלופינו. אני רוצה שנדבר כמה מילים על המייר. שהרבה אנשים קוראים לו בטעות מייר. המייר זה בעצם לימון, שהמוצא שלו הוא מסין, הוא דומה קצת יותר לתפוז, הוא כאילו בין לימון לתפוז, ולא בכדי, כי הוא החלאה של לימון ותפוז. Mm-hmm. זה זן שנמצא בארץ רק מ-1975, הוא קטן, יש לו את הפיטמה הזאת של הלימון, אבל הוא קצת יותר כתום מלימון רגיל. Mm. הציפה שלו כזאת היא גם כן בצבע צהוב כהה, מאוד מאוד מיצית, ובגלל שאחוזי החומצה בו יותר נמוכים, יש לו טעם אחר. לימון מייר יש לו פשוט טעם אחר. ויש הרבה אנשים ששותלים אותו בגינות, כי הוא קטן. הוא עץ קטן וחינני.
כן.
זה המייר, וכדאי מאוד, ממליצה מאוד לנסות אותו, הוא נחשב נהדר. כן כדאי להגיד כמה מילים גם על הברגמוט, שזה החלאה של החושחש עם לימון. Mm-hmm. זה פרי בגודל של תפוז בצבע ירוק, אנחנו מכירים אותו, כי בארץ עלי הביתה משווקים אותו, גם לבתים. לא אוכלים אותו טרי, כן משתמשים בו להכין ריבות, או שמשתמשים בשמן שמופק מהקליפה שלו. זה בעצם אחד מחומרי הטעם המרכזיים בארל גריי, mm-hmm. וגם בתעשיית הבשמים. זה ריח
מטריף.
שגעת הברגמוט.
כן.
זהו, זה בעצם הזנים שאנחנו צריכים להכיר, ואני חושבת שעכשיו אנחנו מוכנים
לדבר עם חקלאי?
לדבר עם חקלאי. Yeah. אנחנו נתקשר ולא נעשה בושות, אנחנו כבר יודעים על מה אנחנו מדברים.
אז עם מי אנחנו מדברים?
עם מי, אם לא, בן אלון. משפחת אלון.
משפחת אלון לימון.
זהו, שהרוב קוראים לו משפחת לימון, קוראים לו בן לימון, או לאחיו גל לימון, mm-hmm. אבל שם המשפחה האמיתי זה אלון, הם מגדלי הדרים באזור עמק חפר מזה דורות, הם מאוד ידועים, עושים עבודה נהדרת, בוא נדבר איתם.
הלו, הלו, הלו.
היי חברים, צהריים טובים.
שלום לך, בן אלון, מה שלומך?
מה העניינים?
היי אפרת, היי לוקסי, בסדר גמור, שיגרון.
מאוד מתרגשים לדבר איתך, אתה מגדל הלימונים המפורסם בישראל.
אני דור רביעי, אבא הוא המגדל האמיתי, ואנחנו ממשיכי דרכו, גם אחי גל אלון וגם אני. כן, וגם אני מתרגש למען האמת.
גם לך קוראים בן לימון כולם?
בן לימון, לא, אני בן יוזו.
בן יוזו, בן יוזו.
כן,
בן יוזו.
בן יוזו, גל ליין ואורי לימון, זה בערך ה...
גדול.
זה התא הגרעיני שלנו.
גדול. מה באמת אתם מגדלים שם בפרדסים?
בעצם אנחנו החלטנו, בגלל שיש לנו דורות ממשיכים במשפחה לשמחתנו, מה שלא קורה בהרבה חלקות אחרות או משקים אחרים, זה בעצם לקחת את ה... את הפירות שאנחנו מגדלים בפרדס ולשווק אותם ישירות למסעדות, ולא ללכת בדרך שכולם הולכים בה, שזה בתי אריזה וכדומה.
אז איזה פירות אתם מגדלים בפרדסים?
אנחנו מגדלים גם את הפירות שכולנו מכירים, אם זה תפוזים, ולנסיה, שמוטי, יש לנו מגוון. מגוון של לימונים, פילה פרנקה, יוריקה אלן. הדברים המיוחדים זה כמובן יוזו, שאני מניח שחלקנו שמענו. ברגמות, אתרי האמיתי, יש לנו את הקלמנסי, או בשמו השני קלמונדין, שאנחנו מגדלים אותו, שהגיע אלינו מאינדונזיה, סלש פיליפידים. תפוס דם מורו, שזה התפוס דם האדום האמיתי, קומו של הקרה קרה במקומו מונח, הוא אדומי בפנים שאתה סוחט אותו, הוא נשאר צהוב. יש לנו את האינטרדונטו, ויש לנו ליינים שאנחנו בעצם מגדלים כל השנה, ואיתם גם הצלחנו איכשהו, אני בא ממקום מאוד, את יודעת, צנוע, אבל באמת...
שיניתם את השוק, שיניתם את מה שקורה פה בישראל.
יש פה ליים.
יש פה ליים,
יש פה ליים. נכון, יש פה ליים כמעט כל השנה.
רגע, לימונים טריים, יש לכם גם כל השנה?
תראה, כשאתה אומר לימון, אז זה לימון. בסדר, אתה לא יודע בסוף מה אתה שוחט בערב לסלט.
נכון.
לימונים, יש מספר זנים, יש זן שנותן פעמיים בשנה, שזה אינטרדונטו, יש זנים שנותנים כל השנה, שזה אבילה פרנקה והיוריקה אלן. שוב, אם אתה בתור מישהו ששוחט את הלימונים, ואתה, ולימון יודע גם להגיע להמיר למחירים מאוד מאוד גבוהים ביוני, ביולי, באוגוסט, לתת לך את הלימון מתאים לך לשימוש שלך.
כן. זה די מדהים. אתה יודע שנגיד בתפוזים, אנחנו באמת מבחינים בין זנים, בין הוולנסיה לוושינגטון, לשמותי, אולי לא כל הקהל הרחב יודע, אבל יש משמעות מאוד מאוד גדולה לאיזה תפוז, גם מבחינת שימושים. זה קורה ככה גם בלימון? כלומר, יש הבדל בין היוריקה אלן, שהוא כאילו הכי נפוץ, לבין הווילה פרנקה? לי כצרכנית משנה איזה זן לימון אני שותה או משתמשת?
מבחינת הערכים, נורא קשה לי להגיד לך.
תעזוב ערכים תזונתיים, בטעם, בטעם, בכמות אמיץ.
כן, אם את סוחטת המון לימון, אז אני כן אציע לך את הווילה פרנקה או את היוריקה אלן. אם את מבשלת עם הגרידה לצורך העניין, אז אני כן אציע להשתמש בלימון שקוראים לו אינטרדונטו, שזה לימון, מי שמכיר אותו ויודע, זה לימון שהוא מדהים ביופי שלו, הוא לא מניב הרבה, אבל בסוף אם אתה יודע לפרק את הטעמים, אז אתה תדע גם להגיד מה זה כל לימון. בטח ובטח במאייר ליים.
יש מאייר בישראל?
יש מאייר ויש כל השנה, זה עצים שיודעים להניב כל השנה.
רגע, רגע, איך קונים?
מאייר ליים, א' אפשר, חברים שלנו מאוד טובים, שאנחנו חברנו אליהם לפני, בדעתי, 7 או 8 שנים, שזה עלה עלה והבת שלהם.
עלה אונליין.
זה עלה הביתה. אז אנחנו בעצם את כל התוצרת שלנו, כמעט את כולה, אנחנו משווקים היום דרך עלה עלה למסעדות. ואנחנו גם משווקים למשפחות או לאנשים פרטיים בעצם דרך עליה הביתה.
אז הם משווקים גם מאיירים שגדלים במקום אחר?
כן, בוודאי. מאייר ליים נורא קשה לאנשים להקל אותו. זאת אומרת, אם אתה תלך בשוק ואתה לא באמת תדע, הרי בסוף האינטרדונטו לא דומה לווילה פרנקה, והווילה פרנקה,
כן.
אני יודע, אולי קצת דומה ליוריקה אלן, אבל בסוף, אם אתה תספוץ לסלט מאייר ליים, תקבל יותר טעם של מנדרינה מאשר של לימון.
כן.
אבל הוא לימון. ובסוף, אם אתם יורדים באמת לפרטים הקטנים, אז כל פרי כזה או כל לימון הוא בעצם עולם ומלואו. אנחנו מכירים את זה רק בתור, תן לי קילו לימון.
כן.
ואני חושב שבסוף העולם, או קהילת הפודיס, או אנשים שמבינים בעצם, זה משהו שאני חייב אותו להכיל לגל, זה משהו שהוא הכניס אותו בעיקר למסעדות. אנחנו לא משווקים לצורך העניין לימון מקירור. זאת אומרת, לימון מקירור זה משהו שהוא לא עובר אצלנו. אנחנו תמיד, תמיד, תמיד כותפים טרי, גם אם אין לו המון מי. אז אם אתה מסעדה, זה בטח מפריע לך בעלויות שלך, אבל אם זה הביתה, אז אתה מקבל לימון שהוא בעצם טרי מהעץ,
כן.
לא הסתובב ולא נפלה ולא עבר בתי אריזה.
מה יש בלימון שעבר בתי אריזה? במה הוא שונה?
כשאני מוכר את הלימון שלי, יהיו אנשים שירימו גבה ויגידו, אולי הוא לא הכי, הלימון הכי מדהים בשוק, אבל הוא הכי אותנטי, ועל זה אני מוכן להתחייב. לימון שבעצם מגיע לבית האריזה, הוא עובר מספר תהליכים. קודם כל הוא עובר קטיף, 2, הוא מחכה עם מיכלים עד שיגיע התור שלו, הוא משונה לבית האריזה, הוא ממתין לתורו, הוא עובר בעצם ברור של גודל, יש כל מיני עיגולים כאלה שהלימונים עוברים לפי גדלים, גם כל גודל יש לו מחיר שונה. לאחר מכן הוא עובר איזשהו מיון קל, לראות אם יש איזה שהם פגעים, אחרי זה הוא עובר מים חמים, מים קרים, סבון, מושכים אותו בחומר שנקרא דונג, שהוא בעצם, זה מה שמאוד מאוד מרשים ויפה בסופרים,
כן.
אתה בעצם קונה עם העין,
כן.
אתה לא קונה... עכשיו, אם אתה לוקח וסוחט, סבבה, או שאתה מגרד את, מגרד את הגרידה ואיתה כן. אתה מבשל, אתה תקבל המון טעמים של סבון. בגלל שהחומר הזה, מעבר לזה שהוא מבריק והוא יפה, הוא נותן טעמים שונים ואחרים. דרך אגב, עוד משהו אחד שאני מניח שלא כולם יודעים אותו, זה הלימונים שמגיעים לשבטים, הם לימונים שנקטפים ירוקים, עוברים הבחלה, עם גז שאני מתנצל, אני כרגע לא זוכר את שמו.
הם מבשילים מחוץ לעץ?
מה?
בוודאי, כן.
ואני בפתיחת התוכנית אמרתי שלמיטב ידיעתי, לימון שנקטף ירוק לא אמור להציב.
הוא לא מציב לבד, וזה את בהחלט צודקת. מציב כי מכניסים אותו לחדרי הבחלה.
הבנתי.
והוא בעצם משנה את הצבע. אני רוצה רגע לצאת מהקונספט הזה של לימון צהוב, הוא לימון טוב יותר מלימון ירוק. אם אני כחקלאי שניזון מהעצים שלי, ובעצם זו העבודה שלי, אם אני אחכה שהלימונים יהיו צהובים, אני בעצם אפגע כבר בכמות הבאה, כי אם חושבים על עץ כעל בן אדם, אז יש לו ילדים גדולים, ואז יש גם פריחה נוספת, ואז בעצם מתחילים החנתים, אם אני אשאיר את ההורים על העץ, הם יאכלו את האוכל לילדים הקטנים. אז תמיד כל לימון מגודל מסוים, יש לו את אותה כמות מיץ, בין אם הוא צהוב או בין אם הוא ירוק.
אוקיי.
הלימונים נקטפים ירוקים, ומשנים להם את הצבע בצורה כימית. אנחנו קוטפים את הלימון, ואם עבר טרקטור באוגוסט, בשמונה בבוקר, ועשה אבק על הלימון, סביר מאוד להניח שהלקוחות הקצה שלנו יקבלו את הלימון עם טיפה אבק, אולי הוא לא יהיה הכי יפה, אבל הוא יהיה הכי אותנטי.
אז אתם לא עושים הבחלה ללימונים שלכם, הבנתי?
לא, אנחנו קוטפים, מעבירים לעלה, ובעצם דרך עלה, אנחנו משווקים עלה הביתה, ובעצם דרכם אנחנו משווקים ללקוחות הקצה שלנו.
אז רגע, אז לפני סיום, ככה, בוא רק תספר לנו, אמרת מקודם את האינטרדונטו, אני את האינטרדונטו שלכם הכרתי דווקא לא באכילה ישירה, קודם הכרתי אותה בתוך בירה. שהתחלתם לייצר, התחלתם לייצר בירות.
אתם עושים בירות?
לאחרונה כן, זאת אומרת, זה משהו שאנחנו יושבים עליו ובוחנים אותו ותואמים אותו, ועוד טעימה, לבשל בירה לוקח משהו כמו חודש, ואחרי הרבה חודשים של עבודה, שהיא לא הסתיימה עדיין, אנחנו היום כבר נמצאים עם ארבעה סוגים שונים של בירות, יש לנו את האינטרדונטו, כמו שהזכרתם, שהיא בירת פייליל, יש לנו את הקלמנסי, קלמונדין, שהגיע מהפיליפינים, שגם היא קיבלה מקום של כבוד, שזאת בירת איפה, IPA, בירה מדהימה לטעמי לקיץ, עם ריחות מדהימים של הפרדס ושל...
איך נקראות את הבירות האלה?
בירות קלוצמן. קלוצמן זה איש עץ, סבא רבא בעצם, היה לו מוסך בחדרה לקרקרות, הוא היה עושה את הדליז'נסים, שזה הגלגלים עם הברזל, ומה שטוב לדור אחד, לא טוב לדור שני, ובעצם קלוצמן איש עץ, היום זה אלון, אלון זה סוג של עץ, וזה בעצם היה העברות, וחזרנו לשורשים.
לבירות האלה יש טעם הדרי?
מאוד.
כן, מאוד כן, הדרי. כן, לגמרי.
זו איזושהי נישה שהיא באמת, לדעתי, זאת אומרת, יש בירות היום עם טעמים הדריים, אבל פה בעצם אנחנו באמת נותנים המון כבוד לחומרי הגלם המיוחדים, אם זה הברגמו, ברגמות צריך להגיד, שהיום אנשים, שם קצת פחות, אבל אנשים באמת היו, כל השפים הגדולים היו מייבאים את המחית מחוץ לארץ, והיום אנחנו מגדלים בעמק חפר מגוון מאוד מאוד רחב של איזה ברגמות והקלמנסי, כמו שאמרתי, והיוזו, ויש לנו עוד כמה הפתעות בדרך.
יאללה.
צריך רק לזכור שאני יורה היום, ועוד שלוש שנים אני ייהנה מהפירות. זה לוקח זמן, וצריך הרבה סבלנות, והרבה אורך רוח.
סבלנות יש לנו.
לגמרי.
כן, בתקווה אני אהיה פה עוד שלוש, ארבע שנים.
כן, כן, וגם... גם את הבירות שלנו, מן הסתם אפשר קוש מסעדות דרך עלי עלי, ולאנשים הפרטיים לעלי הביתה, ויש לנו גם אתר.
מאמן.
מעולה.
klotsmanbeer.com.
תיכנסו, תראו, תכירו, זה אחלה בירות, שונות, מאוד מאוד שונות, עם איזשהו ריח, שאין בבירות אחרות. בן אלון, המון המון תודה.
המון תודה.
תודה רבה. בכיף
חברים, תודה רבה, על הכיפה ושתהיה שנה טובה.
גם לך, ביי.
ביי ביי, תודה.
תגידי, את כאחת שאוהבת לימון.
מאוד.
משתמשת בו מלא.
מיליון.
תמיד יש לך רימות של לימונים שם בסלסלה שלך, של השיש. לימון עושה לך... מה?
זה שאתה גר חצי מהזמן אצלי בבית, נו.
את זוכרת, איפה שמת על ספר? אז מתחת לספר, נכון, היה דף.
ממי, איפה שמת את הבננות היום?
על הפנים, על הפנים.
לא, הכי חמוד זה איך בסוף סדנות, אתה פשוט כבר מתחיל להכניס את הדברים למקום, אתה יודע בדיוק איפה כל דבר נמצא בבית. למה אתה לא מכניס על כל מכונת כביסה עם על הדרך? אני לא מבינה.
כי מי שהיא מפעילה את המכונת כביסה, תמיד לפני הסדנה, כדי שהיא תצפצף שהיא מוכנה, באמצע הסדנה, שעות, ותטריף אותי, כן. למה לא עושה כביסה? אתם מבינים עם מה אני מתמודד פה? בקיצור, כן. הרי כשמוצצים לימון, יש את החמיצות הכואבת הזאת כמעט פה בחך.
לי זה לא כואב, אני שמעתי על זה, לי זה לא כואב, זה פשוט, זה מצפה לי את השיניים בתחושה שהן נמסות מתחת.
נמסות.
שאגב, זה בדיוק מה שקורה.
לי זה עושה מין הלסת התחתונה, ממש אני מרגיש שהיא מתקרקמת. היא באה כאילו להגיד לי, עזוב אותי, עכשיו באמא שלך, אני אוריד לך לטמה.
אז אני כשאני שותה הרבה לימון, אני אגב מאוד אוהבת לאכול לימון.
כן.
ממש לאכול.
כן.
זה באיזשהו שלב אתה באמת מרגיש שהשיניים שלך, שהאמייל שלהם נפרד ממך לשלום.
הולך הביתה.
אומר די, אני לא יכול לעמוד בזה.
אני הולך. זה מה שהוא אומר.
אתה יודע מתי גיליתי שאני ממש אוהבת לאכול לימון? בצום מיצים האחרון.
מה, שתית לימון? עשית דיאטת מיץ לימון הזאת?
לא, לא, לא.
אז?
בסוף כל ערב של הצום מיצים מגישים לך מרק. ואז ביום השני בערב שנחת עלי רעב כזה, הם מגישו לנו את המרק עם חצאי לימון שנסחות קצת מיץ לימון לתוך המרק. אני לנגד עיניי ראיתי אוכל מוצק.
אכלת
את הלימון. תקעתי את כל הלימונים. את כל הלימונים שיש שם, פשוט לעסתי עם הקליפה.
אוי ואבוי.
הנפלא.
נפלא, ברור, אחרי שלושה ימים של צום מיצים, הכל טעים. תביא את הגזע של הלימון, הוא יהיה לך טעים. בקיצור, לימון הוא חמוץ, הוא חומצי, אנחנו כן. יודעים. חומצה ציטרית, זה החומצה שיש בלימון, להבדיל מחומצות אסידיות אחרות, אבל היא לא כל כך חמוצה, החומצה הזאת. מבחינת pH, זה הסולם שמודדים בו מחומציות לבסיסיות, כשמים טהורים הם באמצע, הם ניטרלים, לימון הוא ברמת חומציות של 2, שזה חמוץ, אבל סתם לדוגמה, קוקה קולה היא ברמת חומציות של 2.5. מלפפון חמוץ הוא גם ברמת חומציות של 3.
במלח או בחומץ?
בחומץ. אבל את מבינה, זה כאילו, אבל הלימון הוא נורא נורא חמוץ.
כאילו, אתה אומר שהתחושת חמיצות שהוא נותן לנו בפה, לא משקפת בעצם את רמת החומצה האמיתית שבו. כלומר, שהוא מרגיש לנו הרבה יותר חמוץ ממה שהוא חמוץ באמת.
נכון, עכשיו אני צללתי לאיזשהו מאמר ביולוגי שהסביר למה זה.
למה זה?
אבל אני לא הייתי מסוגל.
אבל לא התרכזתי, למה לא שלחת לי?
זהו, אמרתי, אני אולי את תדעי, אבל בגדול מה שקורה מבחינה ביולוגית, הגוף שלנו מתנגד לדברים חומציים מדי, ואיכשהו הוא יודע, זה מפריע לו לתפקוד התאים או משהו?
כל הגוף שלנו הוא מאזן חומצה בסיס.
יפה. ואז כל מה שקורה זה שהגוף שלנו פיתח איזושהי יכולת לדחוף דברים חומציים לאיזה בידוד בתוך התא, להשאיר אותם שם, והתהליכים האלה עובדים שעות נוספות כשמדובר בלימון. עכשיו, הדוקטור אולי תדעי להסביר יותר מזה, איך אתה יודע לקבצ'ץ' את הלימון, אבל
אתה יודע, אפרופו החומציות של הקוקה קולה, כשהייתי צעירה יותר, אז חברה שלי ואני קראנו שבאמת קוקה קולה ממיסה את השיניים, ולקחנו חתיכת פסטרמה, שמנו אותה בכוס קולה ושמנו על עדן החלון.
נו.
מספר שעות אחר כך אבא שלי התעורר באמצע הלילה.
היה צמא.
היה צמא, שתה את הקולה. לא היה פסטרמה בפנים.
אולי הוא שתה, שאב גם את הפסטרמה.
יכול להיות שהוא שאב גם את הפסטרמה. בוא נגיד שהניסוי הזה לא היה ניסוי מבוקר. מתי נחטוף תביעה מקוקה קולה, אתה ואני תגיד?
או ממקדונלדס. אני אם כאילו, אם מישהו יחטוף זה אני ממקדונלדס. ואני אוהב מקדונלדס.
אני אוהבת קוקה קולה.
אז אפרת, כתוב לי פה,
כן.
בין לימון לציטרון, מקור השם.
כן, היום נתתי כותרות חביבות לליינה.
אהבתי.
התעקשתי.
מה מקור השם?
אז את התחקיר של מקור השם, אני מביאה הפעם מדליה למדני.
או,
כן?
מזל, רגע, ספר שיש לו 100 עותקים ואחד מהם אצלך?
זה... לא, 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 הספר הקודם של המסע מסביב לשולחן יצא ב-100 עותקים, הספר הנוכחי, מסע מסביב למזווה, יצא בהוצאה רגילה.
אז אפשר להשיג אותו.
אפשר להשיג אותו. אני נורא רוצה לקרוא את מסע מסביב לשולחן, ממש.
אוקיי. Okay.
אגב, לדליה למדן יש ספר נוסף, הוא יצא בשנות ה-80, אתה תעוף עליו.
נו.
הוא נקרא בישול להקפאה, הקפאה לבישול. זה כאילו, אתה צריך להוציא את המהדורה השנייה. תיקונים והוספות והערות מפי אורן לוקסנבורג, המקפיא הידוע. יש את הנדיב הידוע, יש את המקפיא הידוע. אוי, תראו, הנה עבר פה משהו, אפשר להקפיא אותו?
אם אי אפשר להקפיא אותו, אפשר לדחוף אותו למיקרו. אפתור את כל הבעיה. שניהם, אגב, הורגים חיידקים.
זה בעצם מה שאתה רוצה לעשות.
זה מה שאני, אני רופא. בהכשרה שלי. איזה שטויות. אפרת, למה קוראים לה לימון לימון?
מחפת לי, בוא נמשיך לדבר שטויות. אוקיי, אז ככה, איפה היינו? רגע, חכה. תקשיב, בוא נחזיר אותנו לסדר. אז ככה, השמות של הלימון בשפות השונות משקפים בעצם את הערבוב ואת הבלבול שקוראים לפעמים בין לימון לאתרוג. כלומר, בהרבה מאוד תרבויות התבלבלו בין הלימון לאתרוג, וזה בסופו של דבר בא לידי ביטוי בשמות באותה מדינה. וכרגיל, כפי שאנחנו יודעים, אז השמות גם מייצגים לנו את מסלול הנדודים שעשה הלימון בעולם, וכאן דליה ואני...
חברות טובות,
וזה מילא אותי חדווה. אז הלימון ידוע בסין כבר 4,000 שנה בשם לימונג.
לימונג.
כך קוראים לו זה בסינית.
לימונג.
כן.
מכיר אותה.
מכיר אותה.
היינו ביחד בקולג', כן.
הפרי עושה דרכו לפרס, כפי שאתה הסברת לנו קודם, ושם בפרס קוראים לו לימו. מפרס הוא מגיע למדינות ערב, בדיוק כפי שתיארת, והם קוראים לו לימום. ובחלק ממדינות ערב אחרות הוא מקבל את השם לימון, או לומי, או נומי.
נומי, נומי, נומי.
נומי. עכשיו, יש איזשהו מקור שמצאתי שזה לא ממה שהגברת למדני כותבת בספרה, שמקור המילה לימון בכלל הוא לפני הסינית מסנסקריט, נימבו, ששובש ללימונג.
נימבו?
כן.
שובש ללימבו.
חברה שלי?
חברה שלך שהייתה איתנו בפרק הכוסברה, אוקיי.
אוקיי. בקיצור, אבל אנחנו נעצרנו במדינות ערב, אמרנו קוראים לזה לימום או לימון, משם זה מגיע לאנגלית, אלא למון? ליוונית לימוני, לאיטלקית לימונה, לפורטוגלים לימאו. כל זה מגיע בעצם ממדינות ערב.
הפורטוגזים אוהבים את האו.
לימאו, כן. והשם לימון נקרא ככה לא רק בעברית, גם ברוסית, בטורקית ובספרדית. קוראים לזה לימון.
איפה שלא תלכו בעולם ותרצו קצת חמוץ, תגידו לימון, ייתנו לכם.
אבל...
או פלי.
יוון העתיקה. ביוון העתיקה לא הכירו את הלימון, אבל הם כן הכירו את האתרוג. הם השתמשו בעלים שלו להרחקת אש, שזה מאוד מעניין. אם יש לכם אש בבית, אולי כדאי שתנסו קצת עלים של אתרוג, למרות שאני עושה את זה עם מלא דפנה.
בסוכות, אולי. כן. לא יודע איפה יש אתרוגים.
הם גם מצצו את האתרוג כדי לבשם את הפה שלהם. האתרוג בהתחלה נקרא תפוח פרסי, ובהמשך הוא קיבל את השם קיטריון. כשמגיע הלימון ליוון, היוונים עושים סמטוחה, וקוראים ללימון קיטריון. משם מגיע השם הלטיני ציטרוס, שמשותף לכל האדרים. והשם ציטרוס, הסמטוחה שעשו היוונים, גרם לזה שבהרבה ממדינות אירופה, גרמניה, שוודיה, דנמרק, הם קוראים ללימון ציטרון. בנורווגיה וצרפת הם קוראים לו סיטרון, בפינלנד סיטרונה, בפולין ציטרינה. בקיצור, הם עושים סמטוחה בין האתרוג ללימון.
טוב, אני חושב, אולי זה קשור לרכב ציטרואן שיש לי.
יכול להיות.
מעניין. אוקיי, תמשיכי.
אבל עדיין, ברוב השפות בעולם, כשאתה אומרים סיטרון או ציטרון, או סדרה או סדרה, זה בכלל מתכוונים לאתרוג. לסיכום, מאוד נחמד, הערבים מפיצים את השם הסיני של הלימון, וחצי מהעולם נאמן לשם הזה, והמחצית השנייה של העולם נאמנה לשם שהפיצו היוונים, השם הלטיני, שהיה בראש ובראשונה שמו של האתרוג.
מעניין.
תודה.
חלוקת כוחות מאוד גדולה, מאוד
כן,
רצינית.
כן.
מעניין.
אז זה הלימון, זה הסיטרון, אולי גם קשור באמת לסיטרואן של לוקסי, אבל אם אנחנו כבר דברים על דברים לא קשורים כמו האוטו שלך, סיטרואן,
נו.
יש עוד משהו שלא כל כך קשור לפרק שלנו, אבל בכל זאת את כתבת בליינאפ שאתה רוצה לדבר על זה.
מה כתבת?
לימון וניקיונות.
מה, את לא, אני יסדר את מחשבותיי.
אני לא יכולה, אני לא יכולה לסבול אקונומיקה בריח לימון.
אני לא מדבר על האקונומיקה בריח לימון, או על הסבון בריח לימון, שזה סתם נותנים לנו, אבל כבר בתודעה שלנו מתקבע שזה ריח של ניקיון, ריח
כן,
של לימון.
לגמרי.
אני מדבר על כל סרטוני הטייסטי או ה-DYI במטבח ששמים לימון בתוך מיקרוגל עם כוס מים ומדליקים אותו לחמש דקות ואז המיקרוגל נוצץ.
מה, 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 מה?
איך את לא מכירה את זה?
מה עושים? מה עושים? לוקחים לימון, כן.
משתמשים בחומצה של הלימון כדי לנקות מלא דברים. חוצים את הלימון,
כן.
שמים אותו במיקרו.
חצי לימון?
לא, לא, לימון שלם חצוי אבל, פתוח.
אוקיי, כן.
יחד עם כוס מים, כן. מדליקים את המיקרו על טמפרטורה הכי גבוהה, למקסימום עוצמה שלו.
כן.
לחמש דקות מלאות,
כן.
נוצר מלא עדים שמלווים גם בעדי הלימון כנראה.
כן.
וזה מנקה, זה אמור להבריק לך את המיקרו.
זה עושה את זה?
זה עושה את זה.
אתה עושה את זה?
אני לא עושה את זה. אני, המיקרו שלי נראה כמו... כמו השיפוץ פה למעלה, איפה שבונים את הרכבת הקלה, אבל אני רואה מלא סרטונים של אנשים שעושים את זה, והם מאוד תומכים בזה. את יודעת, משתמשים גם בלימון לגרד, נגיד במטבחים מקצועיים במסעדות,
כן.
בסוף היום,
כן.
יש את הפלנצ'ה שעליה מתגנים מלא סוגי
כן,
בשר
כן,
וירקות
כן,
ודגים.
כן, 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 כן.
הרבה פעמים שופכים על זה מסיר שומנים, אבל בהרבה מקומות כן. שופכים על זה את כל מיץ הלימון שנשחט לסרוויס ולא נגמר, וזה עושה את אותה פעולה. פשוט
חומצה.
חומצה מוריד את כל הלכלוך, מקרצף את זה, ואנחנו מקבלים מתכת נקייה ובוהקת.
אני אוהבת לקחת חצי לימון ולשפשף מתחת הציפורניים אחרי שאני גומרת לבשל.
כן, זה גם מוריד ריחות. זה...
כן, הרי... ריחות של שום וכאלה.
גם יש במסעדות, הרי את מקבלת פירות ים או משהו שאת צריכה להתעסק איתו ביד.
כן.
נותנים לך את הקערית הקטנה הזאת, בול, מים חמימים וקצת כן. לימון.
הסיוט של כל מלצר.
את משחקת עם זה בידיים שלך, את סוחטת את הזה, את מרגישה נקייה למרות שאת... פשוט כאילו רטובה, אבל...
למה? אני תמיד לוקחת את זה, ואני לוקחת את החתיכות לימון שיש בתוך המים, וממש משפשפת את קצות האצבעות, אני מאוד אוהבת את הבול הזה, אבל כמלצרית לא סבלתי את זה, כי תמיד הברמן היה ממלא את המים הרותחים עד הסוף, ואז משפח. אתה צריך ללכת עם קערה של מים רותחים ולימון, וזה לא כיף.
זה לא כיף.
עברו 20 שנה, למה אני כל כך כועסת?
כן, שתי מים, משהו. שמישהו ירגיע אותה, תביאו לה לימון. אבל כן, משתמשים הרבה בלימון, ובחומצת לימון, הרי מלח לימון הוא פשוט הצורה הכי טהורה של חומצת לימון.
הוא פשוט לא מלח, הוא פשוט החומצת לימון.
חומצת לימון, ומשתמשים בזה לניקיונות מלא, בשנות ה-80 משתמשו בזה לחומוס מלא, כאילו.
אתה יודע שזה משהו מאוד מאוד מעניין לגבי המלח לימון, שזה באמת, בסופו של דבר, זה חומצת לימון במצב גבישי.
נכון.
ואנשים הרבה פעמים חושבים שמדובר במוצר סינתטי.
טבעי לחלוטין.
וזה טבעי לחלוטין. כאילו, יש איזושהי תחושה שזה איזשהו חומר נחות. נכון, עדיף להשתמש בלימון טרי, אבל מלח לימון זה חומר לגיטימי לחלוטין למה שהוא צריך להיות בו.
כן.
כן.
לגמרי.
זה הכל. אגב, אני משתמשת במלח לימון למכונת כביסה.
מה, כשאת צריכה להוריד אבנית וכאלה?
אני פעם בכמה זמן מפעילה מכונה עם מלח לימון, כי אני לא רוצה להשתמש בחומרים סינתטיים.
רגע, אוקיי, אז אני שופך בקבוק של חומץ.
כן.
אבל רגע, תני לי את ה...
חומץ טבעי?
חומץ טבעי, אבל תעשי, מה המינונים?
אני מתחילה בלהתקשר לקרמל, אבא של עמרי, שיזכיר לי את המינון. פעם בשלושה חודשים, יגיד לי כמה לשים וכמה זה. לא, אבל בעיקרון זה מין כזה, מין חצי כוס כזה של מלח לימון, זה פשוט שמה איפה שאבקת כביסה, מפעילה, וגם בקומקום החשמלי.
על הרתחה כאילו?
לא. על 40 כזה.
חוב נמוך,
כן.
אוקיי.
ואני עושה את זה בקומקום החשמלי שלי.
זה מוריד אבנית.
ברור, שמה מלח לימון, מביאה לרתיחת הקומקום, ומשאירה לעמוד איזה 3 שעות כזה, עד שזה מצטנן מעצמו, מוריד אבנית.
אני יכול להגיד משהו על האבנית?
אני רוצה להגיד משהו, זה שאתה נהיה נועדתה.
למה נהייתי עודתה?
נהיה נועדתה.
למה נהיה נועדתה?
אנחנו מדברים כבר 3 דקות, על מה, איך אנחנו מנקים דברים מלח לימון. נו, מה?
זה את התוכנית הזאת יוצאת מכאילו, יוצאת מהמסגרת שלה לגמרי.
יוצאת משליטה.
לגמרי, לגמרי. לא, שאצלנו בבית יש את הקומקום, והבישה היא מקפיד, יש לנו מים מסוננים, פילטר כזה מאוד מאוד זה, שעושה סוורלינג גם למים, הוא מסובב אותם, כדי לעדות את כל הכימיקלים, כל המתכות שיש בצינורות, כי המים עומדים בצינורות.
איזה צינורות?
הרי בצינורות מתכת של הבניין, שהמים מגיעים לך עד לברז בתוך צינורות.
נכון.
עכשיו, הם עומדים שם, זה מים עומדים. כן. לא מים זזים. הם יכולים לעמוד שם גם ימים, נגיד, נסעת לצפון, חזרת 3 ימים, כן. המים עמדו בצנרת.
נכון.
עכשיו, הצנרת זה מתכת. אז הם סופחים מלא מתכות. אז יש היום גם מסננים וגם תכשירים וגם כל מיני תמי 4 כאלה, שיודעים לעדות ולסנן ולספוח את כל המלחים האלה ואת כל ה... רעלנים שיש במתכת הזאת. יש לנו מכשיר כזה, אבישי מקפיד למלא את הקומקום רק בו.
אוקיי.
אני לא. הזין שלי, אני ממלא ישר מהברז. וכל פעם הוא בא אליי, הנה הוא מגלה את זה עכשיו מעל גלי העת, וכל פעם הוא בא אליי ואומר, אתה רואה? בגלל שהם מקפידים, אז הקומקום בלי אבנית.
אתה יודע שאני, כל פעם שאני עוברת לבית חדש, כי זה פשוט קרה לו מעט בשנים האחרונות.
אני 15 שנה באותו בית, את עברת איזה 7.
5.
כמה עברת מאז באזל?
3.
אוקיי.
וזהו, בשאיפה אנחנו לא נזכר בשנים הקרובות יותר.
לי זה מאוד נוח, אז אני מבקש שלא תזוסי.
אז אני מזמינה מגרמניה בדיקת מתכות. בצנרת.
מה זה?
אנשים חושבים שהדבר הכי מסוכן בצנרת זה בסופו של דבר זה החיידקים. עכשיו, זה לא נכון, דבר המסוכן זה באמת מתכות. ולא כל המסננים האלה שאבישי קנה בערוץ הקניות באמת עושים את העבודה.
זה אני קניתי.
אז זה לא עובד, מאמי שלי. מה שצריך לעשות זה פשוט לבדוק האם יש מתכות במים שאתם שותים בבית.
מה זה, נייר לקמוס כזה?
לא זה, לא יודעת, הם שולחים לך משהו, אתה ממלא דגימה, שולח, הם שולחים את זה למעבדה בגרמניה, זה עולה 900 שקל.
ואת עושה את זה?
כן.
לא רציני.
כן. מה, 900 שקל להשקיע בשביל לדעת שאנחנו בבית שותים מי ברז, כי אני מאמינה שבן אדם צריך לשתות את החיידקים של אזור מגוריו, כדי להיות בריא. אתה לא יודע?
לאקסטרים של האקסטרים לקחת את זה.
מה זאת אומרת? אני שותה מי ברז.
רגע.
כן.
רגע. נניח והיה יוצא לך שיש מתכות רעילות במים האלה, כן. מה היא עושה, עובר דירה? הולכת לדירה אחרת?
לא, לא הייתי שותה את המים מהברזים.
שותה אך ורק מסוננים.
מסוננים אחרי שבדקתי שבאמת הם מסננים מתכות כמו שצריך, ואם לא, אז הייתי לצערי נאלצת לעבור למים מינרלים, למרות שזה מנוגד לחלוטין לתפיסת העולם שלי, לצרוך מים שהגיעו בבקבוק פלסטיק.
יכולה לשתות את הדגמים היותר יוקרתיים.
מה?
כל הסן בנדטו וחבריו שמגיעים בבקבוקי זכוכית, ולהוציא על זה הון עתק. אפרת, על מה הפרק? אני לא זוכרת כבר. שעה, על מה הפרק? על אימון. את רוצה שנעשה רגע הפסקת קפה ונחזור?
רעיון מעולה, לוקסי. אתה אומר נשתה קפה, נרגע ונחזור לדבר על לימון?
עם טוויסט לימון בצד.
יאה.
אפלי.
אפלי. קופי ניישן.
הפינה קופי ניישן משודרת ביחד עם החברים שלנו, קפה אליט, שעוזרים לנו להביא אליכם את התכנים שלנו בכל שבוע מחדש. ומה הפעם?
היום ישבנו עם החברים מקפה אליט, סיפרנו להם שהפרק היום מתעסק בלימון, וזה מקסים. ישר הם התלהבו ואמרו, אוקיי, לימון וקפה זה סיפור אהבה. קודם כל, הלימון או קליפת הלימון היא חברה טובה של קוסית האספרסו, ודבר נוסף זה כל הנושא של החמיצות בקפה, שהדור השלישי של הקפה, כל הקולד ברו וזה, הם מאוד 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 חמוצים. אמרנו, בואו שנייה נתעמק בנושא הזה ונבין איך הקהל הישראלי מסתדר עם חמוץ בתוך קוס הקפה.
אנחנו מתקשרים ליונתן שרף מקפה מאי ונשאל אותו מה הוא חושב על זה. הלו, הלו, הלו.
נלן.
שלום.
היי, יונתן, מה עניינים?
הרוב סביר, מה שלומכם?
תראה, באותו מצב. יונתן, אנחנו התקשרנו אליך היום כדי לחפור בתוך הסוגיית חמוץ בתוך הקפה. הרבה פעמים כשאתה נוסע לחול, אז מגישים לך כזה חתיכה של פלח לימון ליד האספרסו, ודווקא פה בארץ אני לא רואה את זה כל כך הרבה. ותהיתי למה. האם אנחנו ישראלים לא מסתדרים עם החמוץ?
זהו, החמוץ הוא הפך למונח עוד הרבה יותר מורכב ומתה. זאת אומרת, חתיכת לימון הזו נועדה לשבור מרירות של אספרסו קלאס. עכשיו, הנושא של החמוץ וחומציות הוא ממש למשהו די מהותי, בצדק או שלא בצדק, אבל זה כבר שזה בתוך הטעמים של הקפה. אז שוב אני אומר, החתיכת לימון היא קצת פחות מהותית.
אוקיי.
Okay. גם חסרונה כאן בארץ, זה ניואנס.
כן.
ועובדה שזה תופס.
זה קצת מעניין, כי אני למשל בתור חובבת קפה מר, אינני מעוניינת שישברו לי את המרירות הזאת.
תלוי עד כמה מר, וכן, זה מסוג הדברים גם שנועדו לטשטש קפה פחות טוב, אז אין צורך. שחררתי אותך מהלימון.
אוקיי.
נושא החומציות בכלל הוא נושא מאוד מעניין דווקא, כי הוא מלווה את התפתחות הקפה וספשלטי קופי וכאלו. באמת על רגל אחת נוטים לפעמים להשתמש גם במונח פירותיות, שהוא כן. קצת יותר מדויק, וזה בא להגיד שבקפה איכותי שיש בו חומציות טובה, אז יש בסיס טעמים מעניין וטוב.
אוקיי.
המורכבות מתחילה שלפעמים מנסים להתייחס לחומציות כקטגוריה שמשליחה בכלל על הטעם של הקפה ששותים. חומציות, בוא נגיד, זה רק אחת מ-10 קטגוריות, שכשאנחנו באים לתת ציון לקפה, למדוד אותו, אז אחת מ-10.
אוקיי.
ויותר מזה, בוא נחזור דווקא לאספרסו. כאן באמת יש מורכבות. אספרסו, מתוך הקטגוריות שאנחנו מודדים בהם קפה, הרבה יותר מהותי להתייחס קודם כל לגוף, בטח לאפטר טייסט, וצוד מקצועי לדבר שנקרא מתיקות.
מתיקות לקפה לא ממותק?
מתיקות טבעית של קפה, כן, זה ממש אחת הקטגוריות שנותנים ציון לקפה. אבל המתיקות הטבעית היא משהו מהותי לאספרסו יוצא דופן. לא אגיד לאספרסו בסיסי.
Okay.
אספרסו בסיסי חשוב מאוד לגוף.
זהו, זה באמת הטעמים הבסיסיים אבל של הקפה, של מה שנקרא בבסיס הפרי. אבל עכשיו, הדור השלישי של הקפה, כל הקולד ברו, זה כבר חמיצות בלבלים אחרים ממה שאנחנו מכירים מעולמות האספרסו.
ברגע שזזים האספרסו לכיוון משקעות או חליטות אחרים, החומציות כן מקבלת יותר תוקף. קולד ברו זה דווקא דוגמה עוד יותר מעניינת, כי בתהליך של הקולד ברו הוא דווקא מאדם את החומציות. אז אפשר לקחת קפה עם חומציות גבוהה, אפילו גבוהה מאוד, ואז בסוף התהליך הוא כאילו, בוא נגיד, מטשטש את החומציות, והופך את זה לסוג של מתיקות אפילו.
אוקיי.
יפה מאוד. טוב, יונתן, המון המון תודה.
תודה לכם.
תודה רבה.
ביי.
ביי,
ביי. ביי. ביי.
טוב, אפרת.
מה?
אני רווי.
ששתית?
שתיתי.
התעוררת?
התעוררתי.
יופי. בזמן שאתה עוד לוגם לך את כוסית הקפה שלך כאן,
כן.
אני רוצה לדבר איתך על סוגיות בריאותיות בענייני הלימון.
אוקיי, אומרים שלימון זה מאוד מאוד בריא.
זה נכון.
זה נכון, הוא מאוד מאוד
לנושא,
בריא.
בוא נעבור לנושא הבא,
אוקיי,
סתם לא.
אפרת, איך בוחרים? הפרק הזה יצא משליטה לגמרי, כן, בהצלחה לי בעריכה אחר כך.
אז ככה, אני רוצה להתעכב על שני נושאים.
כן.
אחד זה העניין של מים עם לימון כל בוקר. יש הרבה מאוד אנשים שקמים בבוקר, סוחטים חצי לימון, שמים אותו בכוס מים, פושרים, וככה מתחילים את היום.
דופקים כמו צ'סר.
בריא או לא בריא?
אני מניח שבריא.
ובכן.
אין לי מושג אבל.
אז קראתי על זה כמה וכמה מאמרים, בהתחשב בעובדה שבמרבית חיי גם אני עושה את זה. מה זה בעובד? בשנים האחרונות אני משתדלת לעשות את זה בבוקר. חוץ מימים שבהם אני קמה וכאילו, קפה, עכשיו, עכשיו, כאלה.
כן.
אז אין אף מחקר שבדק מה התועלת הבריאותית לטווח ארוך בעניין הזה של לשתות מי לימון כל בוקר. זה לא שזה לא בריא, פשוט אף אחד לא עשה את המחקר.
אין קבוצות אינטרסים.
מי יממן את זה?
כן.
אגודת מגדלי הלימון? בוא נתקשר למשפחת אלון, אולי אולי הוא רוצה לממן איזה מחקר. עכשיו, זה ברור שיש שם הרבה ויטמין C ופלבנואידים, כאילו נוגדי חמצון שקיימים בתוך פירות הדר. יש בלימון כמויות של סידן וברזל ואשלגן ועוד כל מיני ויטמינים כמו B6 למשל. כך שברור שזה בריא, אבל למה לפתוח את הבוקר עם זה, עם כוס מים? זו השאלה. האם זה מה שעושה את זה בריא?
את אומרת, האם בבוקר חייבים לשתות את זה, או שגם לשתות הלימון הזה על פני כל היום, במנות ובדברים
בדיוק.
אחרים?
בדיוק. למה צריך את זה על
אוקיי.
הבוקר? אז יש איזשהו הסבר שאומר שכנראה זה טוב לאנשים שיש להם אבנים בקליות, בעיקר אבנים בקליות מסוג סידן או קסלט. לא ברור אם אנשים שצורכים את הלימון במהלך היום יכולים לוותר על המים עם הלימון, אבל רע זה ודאי לא יעשה.
אוקיי.
אין מה להפסיד מהדבר הזה. רואים שאנשים ששותים מים עם לימון הם באמת אנשים שדואגים לבריאות שלהם, אז כנראה שזה אנשים שלא רק ששותים מים עם לימון בבוקר, אלא מודעים לעוד אספקטים בריאותיים במהלך היום. אם בן אדם קם בבוקר,
כן.
ופותח את היום שלו עם מים עם לימון, שבו זה לא הדבר הכי טעים בעולם, אוקיי? יש דברים יותר הגיוניים לשתות בשנייה שאתה פותח את העיניים. אז כנראה שזה בן אדם שאיכפת לו מהבריאות שלו.
נכון.
הוא עושה עוד דברים בריאים במהלך היום. אז זה עוד עניין של כמה קשה להפריד בין שתיית מים עם לימון לבין ההשפעה של זה על הבריאות הכללית. הבנתם?
הבנתי.
מה כן חשוב למי שמחליט לשתות מים עם לימון כל בוקר?
מה
אחד,
חשוב?
אנשים חושבים שצריך מיד אחרי זה לצחצח שיניים.
בגלל
שהחומצה הורסת להם
מייל.
לא.
לא?
לא.
ההפך?
אוי ובוי.
אוי ובוי?
כן,
אוי
למה?
אוי ובוי.
כי ברגע שתית מים עם לימון, כל הפה שלך מלא בחומצה. אתה בעצם לוקח את המברשת עכשיו ומורח את החומצה הזאת על השיניים. אתה משתקע עוזר לה להיספג.
זה כמו ג'וי והריבה, שהוא בא ככה לנקות ובסוף הוא מורח את כל הריבה על הפרצוף. אוקיי.
לכן מה שעושים זה ככה, קמים בבוקר מצחצחים שיניים, אז רק שותים את המים עם לימון, ואז כדאי לגרגר מים רגילים, יש אפילו כאלה שמגרגרים מים עם קצת סודה לשתייה, כדי להחזיר את זה למצב בסיסי. לסתור את החומצה של השיניים.
פטנט. פטנט.
אז בכל מקרה, לא לצחצח שיניים. זה דבר אחד. אבל אני רוצה להתעכב שנייה על עניין ויטמין C שדיברת עליו בפתיחה, עניין צפדינה, כי זה היה רגע מכונן בבית הספר לרפואה כשלמדנו על צפדינה.
מדהים, צפדינה הייתה מחלה כמו שעכשיו יש לנו קורונה, והצפדינה נעלמה.
הצפדינה נעלמה. צפדינה זאת מחלה שנגרמת עקב ומחסור קשה מאוד בויטמין C. ויטמין C, למה הוא בעצם כל כך חיוני לבריאות שלנו? כי יש לו חלק מאוד מאוד חשוב ביצירת קולגן. קולגן זה מה שבונה לנו את העצמות, ייצוב של רקמות, נימי דם, בשיניים, יש במלא מלא דברים בגוף, יש בעצם קולגן. ואז ברגע שאין ויטמין C, הקולגן נפגע, ואני לא רוצה, אנחנו תוכנית אוכל, אני לא רוצה להיות מגעילה, סבבה, אבל בוא נגיד שבגדול הגוף מתפורר.
וואו.
כאילו, ממש.
וזה רק מתזונה בעצם.
זה רק מזה שאין ויטמין C. עכשיו,
האדם הוא בעל חי שחייב ויטמין C.
כן,
אוקיי.
חייב. מה שקרה בתקופה של הצפדינה, מתי בעצם המחלה הזאת ככה התפרסה או התפרצה בעולם? בעצם שהתחילו לשוט למדינות רחוקות, לחקור את הים. בעצם נכנסו לאוניות לחודשים ארוכים,
כן.
ועל האוניות לא היה מזון טרי. אכלו בעיקר בשר משומר, דגים משומרים, קטניות, דברים כאלה. לא היה פירות וירקות טריים. ופשוט התחילה מחלה בקרב המלאכים של שיניים, מחושים, כאבים, נקודות, כתמים כחולים, כתמים אדומים, מיליון תופעות, תעזוב, לא כיף לתאר אותם, סבבה?
כן.
לא הבינו ממה זה קורה.
לא הכירו את הויטמין C.
לא ידעו שיש ויטמין C בכלל.
כן.
פשוט לא הבינו, רק הראו שזה קורה בקרב ימאים. זה היה מחלה כל כך נפוצה בקרב ימאים, שבספר התזונה מימי קדם ועד ימינו, כותב הסופר גוגנהיים, שהיו תקופות שבהן העדיפו פושעים שפוטים, שניתנה להם הברירה לרצות את עונשם בבית הסוהר מלשרת באונייה. כי הם פחדו פשוט למות על האונייה. כן.
וואו.
הם לא ידעו מה יקרה להם, לאף אחד לא היה מושג. ולמה לומדים על זה בבית ספר רפואה? לא רק בגלל שזאת מחלה כזאת היא מפחידה. Mm-hmm. כי הניסוי הקליני המבוקר הראשון בהיסטוריה נעשה בעצם על ספינה. Mm-hmm. ועשה את זה דוקטור ג'יימס לינד, רופא ששירת בצי הבריטי בשנת 1747. היו לו 12 חולים על הספינה. והוא פשוט לקח אותם שניים-שניים, ולכל שניים נתן טיפול אחר. נתן להם לאכול בדיוק את הכל אותו דבר, אבל לכל אחד הוא נתן טיפול אחר, טיפול תזונתי אחר. קודם כל זה מעניין שהוא בכלל חשב על זה שזה משהו בתזונה. Mm-hmm. זה לא מובן מאליו, היום אנחנו יודעים כמה שתזונה קשורה לבריאות, אז לא ידעו את זה. והוא פשוט נתן לחלק, הוא נתן לשתות עוד מי ים, לחלק הוא נתן חומצה גופרתית, לחלק סיידר, לחלק שתי כפות חומץ, ולשניים הוא נתן שני תפוזים ולימונים בכל יום.
אני עוצר, רק תאזינו לכל מילה בקשב רב. כי היו סך הכל 12 מלאכים בניסוי הזה, כן. באותה מידה הוא יכל לתת להם תפוח.
כן.
ולא היה פותר את הבעיה, והעולם היה נראה אחרת.
והוא פשוט החליט לתת להם את הלימון. הספינה הזאת שאתה במשך 21 יום, mm-hmm. אחרי 6 ימים כבר לא היה להם יותר לימונים, אבל השיפור שהוא ראה בששת הימים שהם קיבלו מיץ לימון ומיץ תפוז, היה כל כך מרשים שהוא הבין שזה קשור לזה. Mm-hmm. הוא כתב על זה מאמר, ולא התייחסו למאמר שלו. הוא כתב ספר שלם על צפדינה, והוא לא רק שהוא כתב לתת מיץ לימון, הוא גם כתב, תשימו עדניות עלוניות, כדי שיהיה להם עשבי טיבול טריים. הוא אמר, תתנו להם כרוב כבוש, הוא לא ידע למה, אבל הוא ראה שמלאכים שאכלו כרוב כבוש, גם הם לא ספגו מצפדינה. אבל אף אחד לא מקשיב לו, הם לא מבינים שזה חוסר בויטמין C, כי הם לא יודעים מה זה ויטמין C, ורק שנה אחרי שהוא מת, מחליטים בצי הבריטי לתת למלאכים באופן קבוע ויטמין C.
הוא מת בסוף המאה ה-18, 50 שנה אחר כך.
50 שנה אחר כך.
לקח להם להבין כמה הוא צדק.
הוא צדק, כשתוך שנה מספר החולים בצפדינה צונח מאלפים לשניים.
כן.
שני חולים בלבד, וכמו שאמרת מקודם...
שניצחו את נפוליאון בזכות לימונים.
בזכות לימונים.
מדהים.
כי בעצם לא היו צריכים כל פעם להביא מלאכים חדשים, כי כל הזמן מתו להם מלאכים. פתאום הצי שלהם נהיה חסון וחזק, וזה פשוט מטורף. עכשיו, מה עוד מטורף? שבמסעות ארוכים הגיעו למדינות כמו אמריקה, ופתאום גילו שבדרך חזרה, גם כשכבר ידעו שצריך לתת לימון, בדרך חזרה פתאום עוד פעם היו התפרצויות של צפדינה על הספינה. איך יכול להיות?
איך?
כי הם הגיעו למדינות כמו מרכז אמריקה או דרום אמריקה, לא היה שם לימונים, הם הצטיידו בליים. ובדרך חזרה נתנו למלאכים ליים, ובליים יש הרבה פחות ויטמין C מלימון.
אופה.
ולכן היו התפרצויות מחודשות.
איזה מזל שאנחנו חיים במאה ה-21.
מה המזל? יש לנו קורונה.
יש לנו קורונה, אבל אנחנו יודעים להתמודד איתה. תחשבי מה זה אז, כאילו, אוקיי, זה חמוץ, זה חמוץ, זה מבריא, זה לא מבריא. אי אפשר לדעת שום דבר, איך אפשר לנהל ככה מדינה? עזוי. אוקיי.
לוקסי, אלוהי אומן קרה.
מה קרה?
נכנסנו לאולפן להקליט פרק אחד.
יצאנו עם שניים.
מה זה יצאנו עם שניים? בקלילות.
בקלילות.
אז בוא, בפליק פלק לאחור, נסיים את הפרק של היום וניפרד מכם יפה. נתראה בשבוע הבא, נמשיך בדיוק מאותה נקודה.
כאילו לא הפסקנו, אנחנו מחכים לכם ברשתות החברתיות. אורן לוקסי זה אני, אפרת קו תחתי זה אנזל, זאת חברתי הטובה. וגם במייל, enzel.luxi@gmail.com. שווה לעקוב אחרינו, יש לנו סדנאות בישול מדי פעם, יש לנו הרבה דברים טובים שקורים.
לוקסי עושה שקדי מרק, לא יודעת מה. לוקסי עושה שקדי מרק ומכניס דברים למיקרו.
למה? אני ארים לך. לוקסי עשה שקדי מרק ואמר בוא נעשה אותם קצת יותר בריאים, ועשה אותם משמן זית והיה מבסוט על עצמו, ואז אנזל אמרה, למה לא תעשה מקמח קוסמין? אז אמרתי, וואלה, צודקת. אז עשיתי גם מקמח קוסמין וזה עובד עוד יותר טוב.
וככה זה נהיה ויראלי.
וזה נהיה ויראלי.
זה נהיה ויראלי כי זה שקדי מרק.
לא, ברור.
כן.
חברים, נתראה שבוע הבא, יאללה ביי.
ביי.